חדשות כל חי. השעה 9.
בוקר טוב, באולפן בני הראל. משפט ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים צפוי להתחיל היום הדיון בתחיית עדותו הראשונה של עד המדינה ניר חפץ, מדווח כתבנו ישראל רובין.
הבוקר אמורה להתחיל עדותו של עד המדינה הראשון, ניר חפץ, שצפוי להעיד בנוגע לכל שלושה התיקים בהם מואשם נתניהו. עם זאת, ייתכן שעדותו של חפץ לא תשמע היום, כמו להודיע הפרקליטות כי ביצע השלמת חקירה לעדן קליין בתיק 1000. בעקבות זאת, ביקש סנגורו של ראש האופוזיציה, עורך הדין עמית חדד, לדחות את עדותו של חפץ, ובית המשפט קבע כי הדיון בשאלה אם לדחות את העדות יתקיים הבוקר בבית המשפט. ככל ועדותו של חפץ תשמע הבוקר, ראש האופוזיציה והנאשם הראשון בתיק, בנימין נתניהו, צפוי להגיע לדיון.
חבר הכנסת שלמה קרי מהליכוד מצהיר הבוקר כי כל התיקים נגד יושב ראש האופוזיציה נתניהו מתפוררים.
על איזה עסקת טיעון אתה מדבר? אתה רואה איך התיקים שלו מתפוררים, אתה רואה את העדים המרכזיים קוראים שם בבית המשפט ולא מצליחים, בעצם מאשימים את כל העולם חוץ מאת נתניהו. אתה רואה את התקשורת שהיא דוממת, שותקת לאורך כל העדויות והחקירות הנגדיות, כי מה שקורה זה שהם, אין להם מה להוציא מתוך המשפט נגד נתניהו, וכל פעם כשבא עד חדש, אז הם עושים איזה רעש תקשורתי בתחילת הדרך, ואז הבלון הזה מתנפץ, מתפוצץ בלי כלום, כי אפילו אוויר אין בו.
קרי אמר את הדברים בריאיון למהדורת הבוקר של כל חיים, בצלאל כאן ודוד חכם. גדולי ישראל, מרן שר התורה הרב חיים קניבסקי ומרן ראש הישיבה הרב גרשון אדלשטיין, פרסמו היום מכתב מחאה על חילול כבוד שמיים בפרצת גדרי ההלכה שנעשה על ידי שלושה רבנים בבית הדין הרבני בתל אביב. גדולי הדור קוראים לכל העוסקים במינוי דיינים להיזהר מאוד שלא למנות הרכבים העלולים להורות שלא כדין ולגלות פנים בתורה שלא כהלכה, לשון המכתב שהעביר כתבנו ישראל בן צבי. בשריפה שפרצה הבוקר בבית כנסת ברחוב יהודה קרני בשכונת רמות בירושלים, נגרם נזק רב לבית הכנסת ולספרי קודש רבים. כתבנו בנצי לייזרוביץ' מוסר כי כוחות הכיבוי הצליחו להשתלט על האש והמשטרה חוקרת את נסיבות ההדלקה. לראשונה מאז נעצר, ביקר אמש עורך דין ישראלי את מורדי אוקנין ממודיעין, הכלוא בטורקיה בחשד לריגול לאחר שצילם מרחוק את ארמונו של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן. עורך דין ניר איסלוביץ' מסר לאחר הפגישה כי מורדי נחקר פעם אחת בלבד, ומאז המעצר אשתו הופרדה ממנו ומוחזקת בחלה אחר בטורקיה. מיכאל הרצוג, אחיו של נשיא המדינה יצחק הרצוג, נכנס היום לתפקידו כשגריר ישראל בוושינגטון. כתבנו שלמה ריזל מציין כי הרצוג יחליף את גלעד ארדן, שכיהן בתפקיד ב-11 החודשים האחרונים, במקביל לכהונתו כשגריר ישראל באום. לוחמי צה"ל עצרו הלילה שני חשודים שניסו להבריח אמצעי לחימה מירדן לשטח ישראל. בחיפוש שנערך בחיליהם של השניים, הותרו 11 כלי נשק, בהם אקדחים, רובי קלצ'ניקוב ו-M16. החשודים יובאו היום לבית המשפט לדיון בערכת מעצרם. תקונים נוספים באתר כל חי, והתחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת שתבטיח לכם הנאה מושלמת ממים חמים וקרים לאורך כל ימות השבוע והשבת. התקשו עוד היום, כוכבית 20-26.
היום בהיר עד מעונן חלקית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה קלה במידות החום.
תחזית מזג האוויר בחסות אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת שתבטיח לכם הנאה מושלמת ממים חמים וקרים לאורך כל ימות השבוע והשבת. התקשו עוד היום, כוכבית 20-26.
ועד כאן חדשות כל חי.
השראה יומית עם הרב יצחק פנקר.
בוקר טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית. מה שלומכם? איתי באולפן מוטי קופפר הטכנאי ברדיו כל חי, ופה באולפני הידברות הבמאי שלנו מאיר ליבוביץ', ואנחנו בעזרת השם היום נלמד כלל עשר הדקות. ניגע בכלל עשר הדקות. מה הכוונה כלל עשר הדקות? נראה באיזה שטחים בחיים זה יכול לעזור לנו. הן מסור מרע, הן עשה טוב. נסה להבין קצת מה מניע את האדם לעשות מה שהוא עושה, אוקיי? נסה להבין מה פירוש הדבר, לגלוש על הדחף. נסה לראות איך אפשר לדחות סיפוקים בצורה נכונה. או שאולי בגלל שאנחנו אומרים לעצמנו כל הזמן, לא, 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 לא. בסוף אני עושה משהו, ולא רק אני מקבל הנאה מעצם העשייה עצמה. נסה להבין את הדברים יותר לעומק. נסה לראות את ה"ויאבק איש עמו". מה שבורא עולם מעריך זה קודם כל את המאבק. ניצחנו, ניצחנו, לא ניצחנו, לא ניצחנו, אבל העיקר הוא להמשיך להיאבק. איך עושים את זה ואיך לא? כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. אז יקיריי, בואו נתחיל. מה מניע את האדם? זה שואלים. טוב, בואו נגדיר את זה ככה. ברמה הפיזיולוגית, ברמה הכי פשוטה, אנחנו לא אוהבים לחוש תחושת אי נוחות. מה זאת אומרת? בוא ניקח ברמה הכי גשמית שבעולם, אני נכנס לחדר, חם לי, אני מדליק מזגן. זאת אומרת, מה שגרם לי להדליק את המזגן, זה תחושה של אי נוחות, פחת חום, להבדיל. אני מגיע הביתה וקר לי, בסדר? אז אני אדליק את החימום. או שעכשיו אני נכנס פה לאולפן ואני רעב. אז יש לי תחושה לא נעימה של רעב. אני אחפש משהו לאכול. אין מה לאכול פה באולפן, סתם. Yeah, אבל הנקודה העיקרית, מה שיגרום לי לעשות, מה שאני עושה, זוהי בעצם תחושה לא נעימה. תחושה של אי-נוחות תגרום לי לעשות מעשים כאלה ואחרים. באותה מידה, גם ברמה הפסיכולוגית, נקרא לזה ככה, פירוש הדבר, שבמידה ועכשיו אני מרגיש לבד, אז אני אתקשר למישהו, אני אנסה לראות משהו כדי להשיח לי, לא רק את הדעת, להשיח לי את הדעת מהרגשה הלא נעימה, שאני לבד ואין לי משהו מיוחד לעשות בחיים, ואני די משועמם. אז אני אנסה לצפות בדברים, אני אנסה לקרוא דברים, הלוואי. אני אעשה דברים שיגרמו לי השחת הדעת מהתחושה הלא נעימה. זה אחת הסיבות של גם אכילה רגשית, איך שמכנים את זה. שוב, יש לי תחושה לא נעימה עם עצמי. לא כיף לי להיות בתחושה הזאת, אני מסיח את הדעת מהתחושה על ידי אכילה ברמה כזו אחרת. לדוגמה, שעמם לי, פותח רדיו, זה לא תמיד רע, כן, תלוי איזה רדיו, תלוי איזה תוכנית, אבל ברמת העיקרון, מה שמניע אותי לעשות או לא לעשות, זה למעשה תחושה של אי נוחות. עכשיו, למה אני אומר את זה? מכיוון שהתחושה הזאת היא תחושה מאוד מאוד חשובה. אבל הבעיה היא גם שהתחושה הזאת גורמת לי לא להצליח להתמיד בדברים שאני צריך להתמיד. מה זאת אומרת? על מנת להצליח בחיים, לא מספיק לעשות את מה שצריך לעשות. גם צריך לא לעשות את מה שלא צריך לעשות. בסדר? זאת אומרת, אני חייב ללמוד ניהול נכון של התחושות הלא טובות שלי. זאת אומרת שאם עכשיו אני מבין שכדי להיות גדול בתורה, לדוגמה, אני צריך לשבת וללמוד סתם סדר גודל 12 שעות ביום. בוא לא נלך רחוק, אפילו אני צריך ללמוד שעה אחת רצוף, בסדר? ועכשיו מתעוררת בתחושה לא נעימה. קשה לי לשבת רצוף, יש לי הסכי דעת, וכמו שיש הסכי דעת חיצוניים, מישהו נכנס, לא יודע מה, אני רואה איזה משהו, מישהו קורא לי וכדומה. זאת אומרת שיש בחינה מסוימת, כידוע שאומרים על רבי יונתן בן עוזיאל, שכאשר הוא למד תורה, כל עוף שהיה עובר מעליו היה נשרף. בסדר? כשהוא היה לומד תורה, מכוח הריכוז והקדושה, כל עוף שהיה עובר מעליו, אופ, היה נשרף. רוצים להגיד דורשי רשומות, שאצלנו זה בדיוק ההפך. לא שאני לומד תורה, כל אוף נשרף, אלא כשאני לומד תורה, כל אוף שנכנס, הלימוד שלי נשרף. מה זאת אומרת? מי נכנס? מה זה? מה קרה? מי צעק? וכן הלאה. כל הסך דעת, קל, חיצוני, מסית אותי מהמטרה שלי. כאשר במקרה הזה זה ללמוד תורה. באותה מידה יש גם הסכי דעת פנימיים. זאת אומרת, אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה לעשות מה שאני צריך לעשות, ופתאום יש לי הסך הדעת. הסך הדעת, הכוונה היא תחושה לא נעימה. ששעמם לי, שאני רעב, שקשה לי לשבת במקום, כל מיני דברים כאלה, שגם ההסכי דעת הפנימיים אולי אפילו יותר קשים מהחיצונים, כי חיצונים אני יכול לבודד את עצמי. אני יכול לשים אוזניות, אתה מהאוזניים, לשבת בחדר לבד, יש לי כל מיני עזרים כדי לבודד את עצמי מהסביבה. אבל איך אני יכול לבודד את עצמי מעצמי? זה אני לא יכול. ולכן אני חייב ללמוד להתנהל נכון עם המאבקים הפנימיים שלי. הנקודה העיקרית פה, ויאבק איש אמו. ככה נאמר על יעקב אבינו. יעקב אבינו נאבק עם אותו מלאך, אותו שר של עשיו, כל אותו הלילה. ובורא עולם, כך אומרת הרי הגמרא, שהאבק שהם נאבקו, זה אחת הסיבות שקוראים לזה מאבק, לשון אבק, שהאבק עלה והתאמר עד כיסא הכבוד. זאת אומרת, זה עשה כזה רעש בשמיים. מה? המאבק. לא רק בסוף התוצאה, כי גם התוצאה הרי סך הכל, כתוב שאנחנו נקראים ישראל, יהודים אנחנו נקראים, זה אני יודע, בגלל יהודה, אבל גם קוראים לנו עם ישראל. למה ישראל? אלא זה על יעקב אבינו, שבמאבק, בסופו של דבר, אותו מלאך אומר לו, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי עם ישראל, כי שרית עם אנשים, אלוקים, זאת אומרת, אתה שרית, אתה התמודדת, אתה הצלחת להתמודד עם אנשים, רש מפרש, עם עשיו ועם לבן. יעקב אבינו הצליח להתמודד עם עשיו ועם לבן. איך הוא הצליח בדיוק להתמודד? הרי לבן עבד עליו עשרות פעמים. הוא החליף לו את המשכורת עשרות מונים, הוא מחזל כל הזמן שיגע אותו, נו באמת. החליף אותו, איך הוא התמודד איתו בדיוק? לכאורה הוא לא התמודד איתו, נכון? אותו מדיים עם עשיו. עשיו זה לא דווקא אח שלו, זה גם השר של עשיו. הרי הוא יצא צולע הרי מהמלחמה הזאת, עם המאבק הזה. הוא יצא צולע, אז איפה בדיוק ההצלחה פה? אלא שוב, זו הנקודה. לא רק התוצאות הם יקבעו אם הצלחתי או לא, אלא עצם המאבק, עצם זה שאני שורד, כן. נכון, הניסויים לא הכי מוצלחים שבעולם, העבודה לא מרקיעה שחקים, אבל אני גם לא תלמיד חכם הכי גדול, אבל אני נאבק בשטחים האלה, וזה כבר נותן לי נקודות זכות, שעצם הרצון, עצם המאבק נחשב. ולכן בואו ננסה קצת להבין איך הדברים עובדים. כי במידה, ואני עכשיו, יש לי איזשהו הסכי דעת פנימיים, יש לי הרגשה של אי נוחות פנימית, ואני דוחק אותה. לא, 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 לא. לפעמים, שימו לב טוב, אם אני לא יודע להתנהל נכון, זה יהיה כמו תחושה של מתיחת גומיה. זאת אומרת, שאני מותח את הגומיה, בסוף אני משחרר, זה יחב לי עוד יותר. זאת אומרת, יעשה לי נזק עוד יותר גדול, עצם המתיחה של הדבר. אז מה, לעשות את מה שבא לי הרב? ממש לא. אבל צריך ללמוד איך זה עובד נכון, עד כדי כך, שראיתי מחקר על אנשים שמעשנים. שימו לב טוב, אנשים שמעשנים, היום הרבה מאוד מקומות לא מתירים לעשן במקומות ציבוריים. סליחה, אני לא צריך לסבול בגלל העישון, לעשן עשן פסיבי בגללך. יפה. ואז מה שקורה, המעשן כל הזמן לא לעשן, לא לעשן, לא לעשן. ואז שהוא יוצא לעשן, תקשיבו, ההנאה שלו עולה כפל כפליים, כפל כפליים, ולפעמים זה אפילו לא הנאה מהסיגריה, אפילו זה לא הנאה מהצורך לניקוטין, אלא זה הנאה עכשיו מותר. אני נמאס לי, היה לי אסור, 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 עצם ההקלה שאני לא צריך כל מיני להילחם עם עצמי, יש. כבר זה, זוהי הרגשה שאני יכול להיות מכור אליה. זאת אומרת, לפעמים עצם האסור, אסור, אסור, ופתאום מותר לי, אז זה יכול לגרום לי לחפש את המותר הזה, שהוא לא באמת מותר, אלא רק איזושהי הרגשה של נשברתי, יאללה, אני עכשיו מעשן. לכן הנקודה הזאת נקודה מאוד חשובה עבורנו לדעת איך להתנהל נכון, כי שוב אני חוזר, לא רק שצריך ללמוד מה לעשות ולעשות, אלא גם צריך ללמוד מה לא לעשות, יקיריי, ולא לעשות. למה אני אומר את זה? כי הרי כולנו יודעים, לצורך העניין, איך עושים דיאטה. בוא לא נתאמם, לא צריך דיאטיקן מקצועי כדי לדעת איך לעשות דיאטה. כולנו יודעים ששוקולד משמין יותר מתפוח. לא, אף אחד לא צריך להיות גאון בשביל זה, ולא צריך ללמוד בשביל 4 שנים. תאמין לי שאנחנו יודעים כולנו איך עושים דיאטה, נכון? אז מה הבעיה? למה אנחנו לא מצליחים לעשות דיאטה? הבעיה היא לא בידע, הבעיה היא בניהול הנכון, תקשיבו טוב, ש... של ההרגשה, של האי-נוחות. עוד פעם, אם אני רואה עכשיו עוגיות, אם אני רואה עכשיו עוגה, או כל דבר אחר שמנמן וטעים, וגם מתוק, בוודאי, אז משהו קורה לי, אוקיי? מה שקורה לי, יש לי תחושה לא נעימה שצועקת לי בפנים, פנגר, תאכל את העוגה הזאת! ואני כאילו, אבל אסור! והוא ילחץ עליי, ילחץ עליי, עד שהתחושה לא נעימה, תשבור אותי, ואני, הנה, כך, 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 קצת עוגה, תירגע, תעזוב אותי. זהו, נרגעתי. הבנתם? זוהי העבודה שלנו, לכן איך מתמודדים עם זה? כמובן שהולכים בשלושה מישורים שונים. המישור הראשון, כמובן ברמה הכי פשוטה, כידוע, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, לעשות לנו סביבה יותר טהורה, סביבה של פחות טריגרים. תדעו לכם, כל מה שמדליק אתכם, שגורם לכם לרצות לעשות את הפעולה מעבר לתחושה לא נעימה. מי גרם לי את התחושה לא נעימה? ראיתי משהו, שמעתי משהו, הרחתי משהו, בסדר? לא רציתי בכלל לאכול עוגיות, אבל כשאני אראה עוגיות, פתאום נזכרתי שנראה לי שבא לי עוגיות. ועוגיות זה רק משל, זה יכול להיות כל מיני דברים אחרים, שלצורך העניין, למשל, כאשר מדריכים אפילו אנשים שרוצים לשמור שבת, אז שהסיגריות, אם זה אחד האתגרים הקשים שלהם, שהסיגריות לא יהיו בכלל בסביבתם. או אנשים שלצורך העניין, חבר'ה צעירים ששומרים שבת, שהטלפון שלהם לא יהיה במחיצתם. כי במידה והם כל כך רגילים עם התנאיה שהטלפון לידי אני ישר פותח, ואני חייב לראות ולו אם כשהלכו לי הודעות, או לא יודע מה, אז בשבת, במידה ואדם רוצה לשמור שבת, אז עדיף לטהר את הסביבה עד כמה שאפשר מטריגרים, לא לשמוע, לראות או להריח דברים שיגרמו לי ישר, אופה, לרצות. ועכשיו נגיד, וראיתי, בסדר? מה קרה? מה קרה? תתחיל להתפתח אצלי בפנים תחושה לא נעימה. ופה נכנס חלק א' של הכלל של 10 דקות. והכלל הזה יאמר כך, אני לא אומר לך לא, לא אומר לך לא כרגע. אני מדגיש שאני לא מדבר על מצוות ועבירות, אני מדבר על דברים שהם בגדר בגדול, מותרות נגדיר את זה ככה. כמו עוגיות וכמו עוד דברים כאלה. או אפילו אישון, בסדר, סליחה, שאני לא בא להתיר אישון, רק אני אומר, יש דברים יותר חמורים ולא צריך להרחיב. הנקודה העיקרית עבורנו, כאשר אני מרגיש תחושה לא נעימה, אני לא אומר לא. כי אם אני אגיד לא, יכול להיות שבפנים זה יתחיל כמו גומיה. לא, 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 פף, טוב, יאללה, חלס, די. אלא אני אומר, אתה יודע מה? אין בעיה, לא עכשיו רק. עוד 10 דקות. בסדר? אני עסוק עכשיו, דברו איתי עוד 10 דקות. כמובן, לא להישאר באותו מקום עם הטריגרים, לזוז משם, לזוז משם, שוב פעם, לא לשבת במקום הקשה, לקום ולזוז משם, אבל 10 דקות. 10 דקות, עכשיו תעזבו אותי, דברו איתי עוד 10 דקות. במידה והסתיימו 10 דקות, תשאלו את עצמכם, אני רוצה להמשיך, או שאני רוצה עכשיו לשבור את התענית, לצורך העניין. ואני אומר את זה בכוונה, כי בזמן 10 דקות האלה, מה לעשות? מה לעשות? אני אומר שוב, אם אפשר לצאת מהאזור המסוכן, עדיף. כמה שפחות אתגרים, זה רק יקל עלינו. אין עניין להגדיל את הניסיון, ממש לא, עצם הניסיון הוא מספיק. תעזרו לעצמכם שיהיה לכם טיפה יותר קל. אבל בזמן הזה, יש למעשה 3 סוגי אנשים. יש את סוג האנשים שנגדיר אותם כהמאשימים בעם. מה זאת אומרת? כאשר אדם מרגיש תחושה לא נעימה, אז הוא מתחיל להאשים. זה הטלפון שלי הורס לי את החיים הזה, זה אשתי, זה הרב הזה. אני אומר לך, אני לא יכול עם הבן אדם הזה, הוא מצבן אותי, אני עושה שטויות עכשיו. זאת אומרת שיש כאלה שמאשימים, בדרך כלל זה יהיה גורם חיצוני. לא משנה מי, יכול להיות שהם צודקים במידה מסוימת, שהגורם הוא טריגר, אין לי בעיה. אולי אפילו מקור הנפילות שלו. אבל זה לא מכריח אותי ליפול? סליחה? הרי יש אנשים באותו מצב שלא ייפלו, שלא יתעצבנו, שיעבירו על המידות, וכדומה. זאת אומרת, אין פה איזשהו משהו הכרחי, כמו חס ושלום, נפילה מגג, שפה לא יעזור הגישה, מגישה חיובית יותר או פחות, או דבר איתי עוד 10 דקות, הסוף יהיה ברור. אבל אם אנחנו לא מדברים על חוקי טבע, אלא מדברים פה על אופן של בחירה, אל תהיו מהמאשימים, שהם מפנים אצבע מאשימה למישהו שהוא הסיבה, היא הסיבה, זה הדבר הזה הוא הסיבה לכך שאני מרגיש הרגשה לא נעימה ואני נופל. יש את אלה שהם המביישים בעם. מה ההבדל בין המאשימים למביישים? המאשימים מאשימים מישהו אחר, חיצוני. המביישים מביישים את עצמם. מה קורה איתי? אין לי, אני ערב, אני עצלן. נראה לי אני מחור. אני גמור. אין לי תקנה. אין לי משמעת עצמית בגרוש ערב. זירו, אפס, נול, כלום. זאת אומרת, אני צריך לדעת שהמביישים, הם זורקים את האשמה על עצמם. שוב, אני לא אומר שהם לא צודקים בעליל, כמו שהמאשימים לא בכך שהם טועים לחלוטין. אבל ברגע שאני שייך לאחת מהקטגוריות הללו של המאשימים או של המביישים, אני בעצם בלי משים, מה שנקרא, בלי לשים לב, מוסיף לעצמי עוד תחושה של אי-נוחות, שבשלב מסוים אני אחפש לפרוק אותה, אני אחפש להתיר אותה, ואז אני אעשה שוב פעם, אני אברח למקומות הלא טובים. ולכן הדרך הנכונה היא יותר הדרך הסקרנית. אוקיי, תקשיב, אני מרגיש תחושה מסוימת, נכון, בא לי משהו מסוים, זה לא מה שאני חייב לעשות את הדבר הזה. 10 דקות אני כרגע בהמתנה, רוצה להבין את עצמי יותר בגישה של חמלה עצמית, יותר בגישה של חיבוק, יותר בגישה של אימון, יותר בגישה של תמיכה מאשר האשמה או בושה, שבדרך כלל לא מובילות אותנו למקומות טובים ונכונים. לכן הנקודה הזאת מבחינתנו, בוא נגדיר את זה ככה. טימותי ווילסון, ראיתי ניסוי שהוא עשה, מאוד מאוד מעניין, עד כמה קשה לנו לשב עם תחושה לא נעימה, אפילו שמה שנעשה יכאיב לנו. מה זאת אומרת? הכניסו אנשים לחדר, ואמרו לנו שבחדר אין מה לעשות. אין מה לעשות. החדר הזה הוא פשוט חלל ריק לחלוטין. אבל, ופה מגיע אבל, כל מי שנכנס לחדר, כמובן כל אחד בתורו, לא ביחד, כי אז אתה יכול לדבר, להסתכל וכדומה, אתה נכנס לבד, יושב על כיסא. מחברים לך ליד רצועת בד כזאת, עם כפתור. מסבירים לך שהכפתור הזה, במידה ואתה לוחץ עליו, אז ייתן לך זרם חשמלי קטן כזה. איי, כואב, אבל בעדינות, אל תדאג. זה לא תמות מזה, אבל זה הרגישה לא נעימה. לפי דעתכם, אנשים שיושבים בחדר, אין להם שום דבר, הם לא עושים שום דבר, הם יכולים לחשוב, לשיר, עושים מה שהם רוצים, אבל אין שום אטרקציה חיצונית. בחדר, הם יושבים עצמם, ויש להם פה כפתור, שאם ילחצו, הם מקבלים מכה חשמלית. לפי דעתכם, אנשים ילחצו על זה או לא? מה אתם אומרים? האם יש הבדל בין גברים לנשים? כמה אחוזים לפי דעתכם לא יעשו כלום? וכמה לכאורה משוגעים הולכים להכאיב לעצמם? או שאין אנשים כאלה? מה אתם הייתם עושים? תענו לי בלב אחרי הפסקה קצרה, כי כבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר. שבוחי תמיד
איתי. איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זרקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה. לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
חולמת הלידה במרכז רפואי חרדי ולא מוכנה להתפשר על תנאים מפנקים? עכשיו בלניאדו, 12 חדרי לידה חדשים, מפנקים ומפוארים, ושיהיה בשעה טובה. לניאדו, לידה בדרך שלך. לקבלת פרטים התקשרי 09-860-9500, 09-860-9500.
שמונה שנות אחריות מלאה על מגוון מוצרי בקו שבמבצע. מקררים, מקפיאים, מכונות כביסה ותנורי בילדין, בתוספת 199 שקלים בלבד. אז מה הפלא שכולם מתקדמים לבקו? בקו.
במוצאי השבת הקרובה ב-11 בלילה, לראשונה באירועי צמה בבנייני האומה, זיץ לבני הישיבות עם אברהם פריד, זנביל ויינברגר ויוסף קרדונר, המשפיע הנודע רבי זלמן גופין בדברי חסידות היוצאים מן הלב, לילה של אורות והתעוררות. כרטיסים בטלפון 03-313-7474 או באתר גלטיקט ובמקום עד גמר המלאי. אל תחמיצו.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 90-23, כוכבית 90-23.
בלק פריידי בדי-סיטי. עד 60% הנחה על רהיטים, מוצרי חשמל ואקססוריז. במתחם העיצוב הגדול והיפה במדינה ליומיים בלבד, 25 ו-26 בנובמבר. די-סיטי, פארק ישראל, מעלה אדומים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, ואנחנו בזאת השם היום לומדים קצת איך להתמודד עם אי נוחות, בסדר? עם אי נוחות בגדול, וזה יהיה כלל ה-10 דקות. אנחנו כולנו מסוגלים להחזיק 10 דקות. אולי יותר, נראה קצת מאתגר, אבל 10 דקות כולנו יכולים, ואתם לא מודעים עד כמה יש כוח ב-10 דקות האלה. כי יצר הרע הוא לא דר עם האדם 24-7, הוא בא בהתקפות, לשון חזל, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. זאת אומרת, קרה משהו. הייתי מגדיר את הרוח שטות הזאת שנכנסה באדם, בשפה כביכול המקצועית, טריגר, בסדר? ראיתי משהו, הרחתי משהו, שמעתי משהו, ופתאום, אופ, זה מעלה לי ממאגר הזיכרונות שלי, מה אומר לגבי הדבר הזה? ואם בעבר כבר נפגשתי עם הטריגר הזה, שהמסלול של הרגל בדרך כלל הוא טריגר שמוביל לעשייה כלשהי, שבעקבות העשייה קיבלתי סיפוק. זה המסלול של הרגל, שלושה שלבים, שלוש תחנות, טריגר, מעשה וסיפוק. כלומר שמה שמעניין אותי זה הסיפוק, לא מעניין אותי המעשה. אם הייתי יכול להשיג את אותו סיפוק, בצורה אחרת, אין לי בעיה לעשות את זה. הנקודה העיקרית היא שמה שגורם לי את הטריגר הוא משהו פנימי, או זאת אומרת, משהו חיצוני שעורר אצלי זיכרון פנימי, שעכשיו אני רוצה לעשות מעשה. והמעשה הזה, אמרנו, הוא לא בהכרח טוב. לפרט אם אנחנו מדברים כרגע למעשה לא טוב, אני רוצה להימנע ממנו. ואמרנו, כולם יודעים איך עושים דיאטה. והסיבה היחידה שאנחנו לא מצליחים לעשות דיאטה, זה בגלל שאנחנו פשוט שוכחים את הנקודה הזאת, שזה בסך הכל הרגשה לא נעימה, והיא תחלוף. היא לא תהיה כל הזמן. אני לא אומר שצריך להיות רעב כל החיים עכשיו בצום. אתה מותר לך לאכול, תאכל גזר, תאכל מלפפון, תאכל סלט, תאכל פרחיות אורז, לא אכפת לי, אבל לא את הדברים הפחות טובים. וזה בסך הכל ההבדל בין השניים, זה לא שתמות מרעב, זה יהיה לך הרגשה לא נעימה, אני מסכים. אבל הרגשה הלא נעימה הזאת היא לא נשארת לתמיד, בפרט אם אני נמצא, אני יוצא מהמקום המאתגר, יהיה לי יותר קל. כי אמרתי, אם אני נמצא במקום המאתגר, האי נוחות יתחיל לפעפע בתוכי. ואמרתי לכם ניסוי שנעשה בארצות הברית, טימותי וילסון, הפרופסור, עשה את הדבר הרעיון המעניין הזה, הכניסו אנשים לחדר, חדר ריק מכל, הם יושבים, מחוברים לאיזשהו רצועת בד, ועל הרצועת בד ישנו כפתור. נאמר להם שהם צריכים לשהות בחדר איקס זמן, לא משנה כרגע כמה, אבל אין מה לעשות בחדר. תהנו מההתבודדות, אוקיי? אבל הם לא מודעים למושג התבודדות וכדומה, ככה שהם לא יודעים להיות בדד, להיות קצת לבד, בלי אטרקציות של טלפון, של משהו ברקע, של כלום. שב, תירגע. מה הבעיה? תהיה עם עצמך. ממה את מפחדת כל כך? כל טוב. יפה. אז הם לא היו מסוגלים, אבל יש להם מה לעשות כביכול. אם הם רוצים, הם יכולים ללחוץ על הכפתור. עכשיו, הכפתור הזה נאמר להם מראש, שבמידה והם ילחצו עליו, הוא ייתן להם זרם חשמלי. אומנם קטן, אבל לא בכך נעים. או ייתן נכון, יותר דיוק, ממש לא נעים. ובכל זאת, שימו לב טוב, 60% מהגברים לחצו על הכפתור, 20% מהנשים לחצו על הכפתור. הופה. כבר רואים שיש הבדל בין גברים לנשים, גברים אולי יותר קשה להם לדחות סיפוקים, אבל איזה סיפוקים מדובר פה? הם הולכים להכאיב לעצמם. אולי תגיד שהגבר יותר סקרן, הוא יותר משועמם, הוא חייב לעשות איזה משהו? לא, לא בטוח, אני מכיר גברים בטלנים נוראים, שנשים ממש לא כאלה. אבל שוב, כנראה נשים יותר מודעות לתוצאות, הם לא יהרסו את החיים. במקרו, וגם לא את המיקרו כרגע, את האיכות חיים, בלחוץ על כפתור. מה זה ייתן לי שחץ על הכפתור? סתם אני אחיב לעצמי. מה, אני מפגרת? גבר, רק תניה, בטוח לי, אחיב לי. שנייה, אפשר לבדוק את זה. אוקיי. גבר הוא יותר ילד קטן בנושא, אני רוצה, לא רוצה להכליל, אבל לפחות ככה הניסוי הזה הראה. זאת אומרת, הם היו באווירה, נקרא לזה, של חוסר מס. חוסר מס גורם אי נוחות, בורא עולם, בעומק של הדברים, עשה את זה על מנת שנעשה דברים, ולא נהיה בטלנים בכיוונים הנכונים, אבל אתה רואה שאם אין כיוונים נכונים, אדם אפילו עשוי עד כדי כך, כי הוא לא מסוגל להתמודד עם הרגשה לא נעימה, אפילו להחיב לעצמו. בסדר? עכשיו אנחנו עוברים קצת לפרטים יותר מעשיים. אז איך כן אנחנו יכולים להתמודד? אז אמרנו כלל ה-10 דקות. קחו 10 דקות, וב-10 דקות האלה, אתם לא עושים שטויות. לא אוכלים שטויות, לא רואים שטויות, לא, אתם שומרים על עצמכם, שוב אומר, עדיף להעתיק את מקומנו מהמקום המאתגר, אבל בינתיים, לא להיות מאשימים, לא להיות מביישים, ההבדל בין השניים מאשימים, אנשים אחרים, גורמים אחרים, חיצוניים, והמביישים מרביצים לעצמם, וזה לא פותר שום דבר, אלא לפעמים זה אפילו זורק אותנו יותר עמוק להרגשה לא נעימה וחיפוש אחר הסחי דעת שלילים. ולכן אנחנו נהיה יותר סקרנים, בסדר? יותר בחמלה עצמית כלפי עצמנו, ויותר מעודדים, בוא נראה איך אני יכול להתמודד יותר טוב עם הבעיה. וכעבור 10 דקות, שוב אני אשאל את עצמי, בוא נמשיך בזאת השם, קשה לך, בוא נחשוב על משהו אחר, אבל כן, אנחנו עושים עצירה של 10 דקות האלה כדי ליצור איזשהו מצב של מנוחת הנפש קצת, שאני אוכל לחשוב ולבחור יותר נכון. ולכן בואו נדבר על עוד דבר מסוים, כאשר אנחנו רוצים להפוך את הכלל של ה-10 דקות גם למשהו חיובי. מה זאת אומרת? זה סור מרע, הבנתי. גם יש באותו דבר של עשה טוב. מה הכוונה? לפעמים אין לנו מוטיבציה. אין לי מוטיבציה, אין לי כוח, אין לי חשק. תעשו מה שאתם רוצים. אתם רוצים להתקדם, אתם רוצים ללמוד, אני מעריך אתכם, אני שמח בשבילכם אולי אפילו, אולי, אבל עזוב אותי. עזוב אותי, אין לי כוח. החוסר מוטיבציה הרבה פעמים הוא לא רק חוסר מוטיבציה. תמיד תנסו ללמוד לקרוא בין השורות, מאחורי הקלעים. מה עומד מאחורי כל התנהגות והתנהגות? זה עולם בפני עצמו, אני אומר לכם. אבל לפעמים מאחורי חוסר מוטיבציה אולי יש חוסר ברצון לחוש אי נוחות, בסדר? לקום ולעשות משהו זה גם לא נוח, בסדר? ולא בא לי. אין לי כוח, אני עייף, אני עצלן במידה מסוימת, או לפחות אני חושב שאני עצלן. זאת אומרת, חוסר מוכנות לחוש אי נוחות. כן, אין מה לעשות. זה יכול להיות סיבה אחת לחוסר מוטיבציה. סיבה נוספת, דיברנו על זה באחד השיעורים, פרפקציוניזם. עד שאני לא ארגיש שהדברים יהיו טיפ, 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 טופ, 100% כמו שאני רוצה, ממילא אני לא עושה שום דבר. זה יכול להיות גם הרגשה שזה גדול עליי, כל העסק הזה, כאילו לא יודע איך להתמודד הרב, לא בשבילי, בוא נשחרר, אולי חוסר מחויבות למטרה. פירוש דבר, בסדר, בהתחלה חשבתי שזה נכון, בהתחלה חשבתי שכדאי, והתחלתי הרב, התחלתי, אני מכה, אבל בשלב מסוים, אתה יודע, מרוב זה נהיה יותר קשה, וממילא כאילו, אני כבר לא יודע למה אני עושה את זה, אני עושה את זה כי ככה התחלתי, לא יודע, עכשיו כבר לא בא לי. אז ממילא חוסר המוטיבציה מראה שיש לי חוסר קשר למטרה, חוסר ערך למטרה. בסדר, אני לומד בתלמוד תורה, לומד בישיבה קטנה, אבל למה ללמוד תורה בכלל? יפה, לפעמים אני צריך לעורר ולחזק אצלי את השורשים. בואו נראה למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. לך תיקח ספר נפש החיים, תקרא שער ד' ותראה את העוצמה ואת האיכות של לימוד התורה. תדע שתלמוד תורה כנגד כולם, ואם כבר באנו לעולם לאסוף מצוות, אין לך מצווה בעולם שוות ערך ללימוד תורה, שמילה אחת של לימוד תורה, תלמוד תורה כנגד כולן, כל המצוות כולן, ולכן אנחנו צריכים ללמוד ולהתחזק, וככה בכל דבר. לכן לימוד מוסר. במידה ואני לא מבין למה לכעוס, במידה ואני לא מבין למה אני צריך לשמור על העיניים. כל דבר כזה או אחר שאתם מעוניינים להגביר את המוטיבציה, כדאי להגביר את הלמה. אם אני אגביר את הלמה, אני אבין שאין לו מוטיבציה, כי הוא לא מבין למה, מה זה ייתן לי? מה זה ייתן לי? בהתחלה הוא עשה את זה, אתה יודע, כי הוא, איך קוראים לזה? הוא נשפח לתלמוד תורה, הוא נשפח מהתלמוד תורה לישיבה קטנה, אבל לא הבין באמת למה הוא עושה את זה. וכדי שיהיה לי כוח לעמוד מול אתגרים חיצוניים, אוקיי? ופנימיים, כמו שלמדנו, כדאי להתחזק. בלמה, להבין את הערך של הדברים, את החשיבות של הדברים, ו... כמה אני הולך לזכות בזה, בעולם הזה, וכמובן גם בעולם הרוחני הבא. ואז גם אם אין לכם שום דרך, הנה מגיע כלל ה-10 דקות בצורה החיובית של עשה טוב. סור מרע הבנו, שב אל תעשה 10 דקות. פה בדיוק ההפך. קום עשה 10 דקות. זאת אומרת, אם יש משימה שאני צריך לעשות, אפילו משיעור תורה, להבדיל לחדר כושר, לנקות הבית, לשטוף כלים וכדומה. אין לי בעיה, אין לכם מוטיבציה. 10 דקות. קחו 10 דקות, שבעשר דקות האלה תעשו את הדבר הזה. תאמינו לי שעשר דקות אתם מסוגלים. אתה אומר לעצמך, מה עכשיו? סדר שלם בישיבה, לא יודע מה, אימון ששעה בחדר כושר, הליכה שעה, חצי שעה, אין לי כוח, אין לי כוח. אין בעיה, 10 דקות. לך ל10 דקות, ואחרי 10 דקות, שוב, כמו בסור מרע, תשאל את עצמך, אתה רוצה להישאר? תשאר. אתה לא רוצה? תלך. ואני אומר לכם שברוב הפעמים אתם לא תלכו, בעזרת השם, ומעבר לזה גם אם הלכתם, תדעו לכם ש10 דקות לא דבר בטל לחלוטין. גם 10 דקות, אפילו דקה אחת, אם אני אלך למשל ללימוד תורה, מה זה דקה אחת של לימוד תורה? מה זה 5 דקות של לימוד תורה? 10 דקות? תשמע, היה שווה לבוא לעולם של הדבר הזה, ולו בלבד. ולכן כל שכן יותר מזה, ולכן כלל 10 דקות. ואם כבר דיברנו על זה, קחו עוד כמה טיפים. טיפ נוסף, צאו לטבע. תדעו לכם, במידה ואין לכם מוטיבציה, אתם שקועים יותר מדי בסטטוס קוו לא טוב, יש לכם עומס נפשי, מחקרים מראים, שהליכה של אפילו 0.5 קילומטר, 500 מטר, בטבע, לא בעיר, סליחה שאני אומר, אלא אם כן העיר שלכם מאוד עם צמחייה וכדומה, אבל בדרך כלל אם אתם יכולים ללכת לאיזשהו פארק, לאיזשהו יער כזה או אחר, עדיף אולי לא לבד, תלוי איך אתם הולכים, אבל כן בסביבה של רוגע, של שקט, לא סביבה של מכוניות, לא סביבה של צופרים, לא סביבה של מסעיות, לא יודע, חצי שעה, אני יכול לעבור איזשהו כמו רגנזה, כאילו התחדשות פנימית נקרא לזה, שאני יכול לחזור הביתה ולהתמודד מחדש עם המטלות שיש לי. דבר נוסף, תנסו לחבר את המשימה שאתם צריכים לעשות עם משהו כיפי. מה זאת אומרת? למשל, אני צריכה לשטוף כלים, וממש לא בא לשטוף כלים, אני אשים איזה תוכנית ברדיו שאני אוהבת, אולי מוזיקה ככה נחמדה, אני אדבר עם חברה, בסדר, שימי אוזנייה, ותדברי עם חברה תוך כדי שאת שוטפת כלים, בסדר? בואו ננסה לחבר את המשימה שאני צריך לעשות עם משהו כיפי. תעשו כיבוד בשיעור תורה, נכון? שפחות תהיה לי הרגשה, אוקיי, אני הולך ללמוד, אבל יש בסוף רוק על אחריו. אני לא בא בשביל זה, אבל זה חבם את הלב. יפה, שתייה מתוקה, למרות שעכשיו המחירים עולים, אבל בכל זאת, אולי צריך לחשוב על כל מיני אטרקציות, לחבר את הדבר הזה עם משהו נחמד, למשל הליכה, לאיכו עם מישהו. תעשו איזשהו חברותה, זאת אומרת, מישהו שילמד איתך, מישהו שילך איתך, מישהו שתלך איתך, כדי שנוכל באמת לעשות את זה בצורה טובה ביותר. עוד אולי דוגמה אחת קטנה, שרשמתי לעצמי, להדליק נר חני. עשיתי את זה אתמול פשוט, אז אני משתף אתכם. הייתי צריך לעבוד, ולא, בא לי עכשיו, לא יודע מה. שמתי נר עם ריח כזה רחני, חמוד, עשה לי הרגשה טובה, הרגשה נעימה, וישבתי לעשות את מה שהייתי צריך לעשות. נהדר, תקריא לחברה שתבוא לעשות איתך את הסידורים, לפעמים זה גם עוזר, את צריכה לקפל כביסה, שוב, שימי איזושהי תוכנית ברדיו ברקע, וזה יכול להיות ממש ממש נחמד. הדבר האחרון, חוסר מוטיבציה זה בעצם קול פנימי. שנותן לכם את כל הסיבות בעולם, למה לא? בסדר? למה לא לעשות מה שצריך? למה אתם עייפים עכשיו? למה אין לכם כוח? למה? מה יוצא לי מזה בכלל? וכן הלאה. זהו קול פנימי, פנימי מבית היוצר של יצר הרע. נא להביא את הצד השני גם. סליחה? אין רק קטגור במשפט. בכל בית משפט, דמוקרטי, מה שנקרא, מן הראוי שייצג את הקליינט גם סנגור. תביאו צד שני. הוא אומר לכם, הצד של הקטגור, תעזוב, אין לך כוח, תעייף, גם ככה לא יוצא מזה שום דבר, מה כבר יצא ממך? אלא, זה לא, אף אחד לא יעריך גם ככה מה שאת עושה. עם כל הכבוד, שמעתי, אבל נא לשמוע את הצד השני. כשלי יוצא לשמוע לפעמים, אתה יודע, תוכניות, גם בדרכים שאני נוסע, אקטואליה או רדיו, אז בדרך כלל משתדלים להביא שני צדדים, וכשאתה שומע את הצד השני פעמים רבות, הדעה שלך משתנית לגמרי לגבי אותו נושא. אתה שומע רק צד אחד של המתרס, אתה מרגיש, אוקיי, הוא שכנע אותי, אתה יודע מה, הבנתי, פתאום אתה שומע צד שני, אתה אומר, רגע, אתה יודע מה, קודם כל גם הוא צודק. עכשיו אני מתחיל להרער על הצד הראשון אפילו, שכל כך הייתי משוכנע שהוא אמיתי, ככה תעשו גם כלפי עצמכם. אם עולות מחשבות בראש, אין לי כוח, אני חייב את זה עכשיו הרב, אני לא מסוגל להתאפק. מי אמר את זה? מי אמר? צעד אחד. הרי תסכים אותי שאם הצד השני יציע לי משהו יותר אטרקטיבי, מאוד יכול להיות שאני אעשה את זה. אז בוא ננסה להביא את הצד השני כדי לתת קונטרה, וזה אני חוזר חזרה למאבקו של יעקב אבינו. חיים זה מאבק, יקיריי. ועד כדי כך, שעדיף לא להשאיר לבד, כך אומר החזקוני. החזקוני אומר, מדוע עם ישראל קיבל על עצמו, כמו שזה מצווה, מצוות לא תעשה, לא אוכלים מגיד הנשה. למה אומר החזקוני? כדי לזכור איך השאירו הבנים את יעקב ללכת ולחזור על פחים קטנים לבד. למה לא ליוו אותו? למה לא הלכו איתו? כדי שנזכור לא להשאיר אנשים לבד, לא אוכלים את גיד הנשה. עבורנו, נקודה אחרונה, אל תעזבו אחרים לבד. תנו עידוד, מילה טובה, תמיכה פה ושם, יכולה להוציא את האדם מהבורות הכי עמוקים שבעולם, ויותר מזה אני מכם, גם לקדם אותו למקומות הגבוהים ביותר. עד כאן להיום. תודה רבה, לבמה יש לנו מאיר לבוביץ' פה בהידברות, מוטי קופר ברדיו, מי שאיתנו בווידאו תשארו, יש לנו אורח מעניין, זה אורח שהבת שלו אמרה שהוא האבא הכי טוב בעולם. גם עליכם הוא כזה דבר? הוא נשמע את זה אחר כך, יש לכם יום מקסים, נתראה ונשתמע בעזרת השם, מחר, כל טוב.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.